מי מושלם, עמוד 149, אנחנו למטה. כל המצבים הללו מתקיימים כדי להכניס קדושה לחיינו. כלומר, כל המצבים האלו, הלא נוחים שיש בחיינו, הם לא היו יכולים להתקיים. הקדוש ברוך הוא לא מאפשר את קיומם, לא היה להם מקום במציאות, אם הם לא היו מיועדים להקדיש, להכניס קדושה בחיינו. כמו שראינו כל מקרה לגופו, ראינו כמה וכמה דוגמאות, איך מצבים של אי-נוחות יכולים לקדם אותנו במידות ומצוות. כל המצבים הללו מתקיימים כדי להכניס קדושה לחיינו. בכלל, כל דבר שקיים במציאות הוא קיים ונוצר אך ורק כדי לקיים את המציאות. כן? אם הוא, אין דבר מיותר, אין לך אדם שאין לו שעה, אין לך דבר שאין לו מקום, ככה זה, זה בעולמו של הקדוש ברוך הוא, ככה זה. כן, כמובן, ככל שהקדוש ברוך הוא נעלם מנוף חיינו, מהתודעה, כן, שלנו, אז ככה, כמו שאמרנו, המציאות לובשת אופי הרבה יותר מקרי, כן, שרירותי וחסר משמעות, דבר, תפיסה כשלעצמה מסוכנת מאוד, צריך להיזהר ממנה מאוד מהתפיסה הזאת, התפיסה הזו יוצרת רושם מוטעה, שבמציאות הזו יש בעצם דברים חסרי משמעות, איברים כפולים, מה שנקרא, איברים כפולים. זה יוצר עומס גדול, זה כמו גוף זר בתוך הגוף, כן? יש גוף זר בתוך הגוף. יש איזה ג'ולה, יש איזה מטבע, יש איזה בורג. זה לא מקומו בתוך הגוף. הגוף צריך לפלוט אותו. אז תראו לעצמכם שבגוף המציאות, אנחנו מתייחסים לגוף המציאות, כאילו יש בה גופים זרים, כאילו יש מקרים שלא שייכים. ואז אדם חש את המצוקה שחש אדם שבלה בורג. זו הרגישה מאוד לא בריאה, אתה מרגיש שאתה רוצה לפלוט משהו, כאילו משהו במציאות לא מסתדר לך, אתה רוצה לפלוט אותו, רוצה להתנקר בו, לקפור בו, כן? זה יכול ליצור בעיה. כן? וככל שמתרבים העצמים הזרים האלו בתוך חיינו, בטעות, אז זרימת החיים מתעכבת. החיים כבר מתחילים להסתרבל, כן? להתנהל מאוד בכבדות. כן? הם לא מתפתחים בעצם, אדרבה, הם מעוקבים, כי חוויה של זרות, שאני חווה גוף זר, כן? או שאני מייחס משמעות של זרות לאירוע מסוים שקורה לי, אני לא מאפשר לעצמי להתקדם, להתפתח, כן? הוא ניצב כשטן בדרכי, למה הדבר דומה? כמו בלעם, שהאתון מפילה אותו, כן? הוא חושב שזה גוף זר, שזה לא שייך לסדר ההתקדמות וההתפתחות שלו. כן? בסופו של דבר מתברר לו שזה מעט השם יתברך. זה בדיוק כדי להציל אותו, מלאך של רחמים היה, כן? שהיה חס על בלעם שלא לתורדו מן העולם. הוא מתייחס לאירוע הזה כגוף זר, אבל מתברר לו שנגלה לו המלאך, מתברר לו שזה הייתה בכוונה תחילה מצד חסד השם יתברך. כן? חטאתי כי לא ידעתי כי אתה עומד לפניי. החטא הוא עצם עובדה שהוא לא ידע שהשם עומד לפניו. חטאתי כי לא ידעתי. היא הידיעה היחד. כן, שאדם לא מייחס משמעות אלוקית לדברים שקורים לו, זה גוף החטא. חטאתי כי לא ידעתי. זה כך מהירים. ראיתי אצל אחד מבעלי החסידות. חטאתי כי לא ידעתי. החטא הוא באי הידיעה. כן. אז זה דבר שחשוב שנבין אותו. כן. כל המצבים הללו מתקיימים כדי להכניס... צריך את המזגן אגב? את מרגישים? מה, הצבעה? נעשה הצבעה. מה, מישהו מרגיש צורך במזגן? אה, לא, לא, מה, אני לא רוצה שאנשים פה יקפיאו למה, ואיך אספיר למה, תייבש להם הראש, כן. בסדר, מה, אתם מרגישים צורך? אתה בא, אני רואה שאתה בלי כלום. אתה יושב ליד החלון עוד, יעקב, שלא תצטנן, אולי תעבור לכאן. פשוט, זה בסדר? אם נרגיש שקר, אז אנחנו יכולים להדליק אותו כמובן מיד. אני קצת בהלם מהחום. יש לי גם גלי חום, אז כך שאפקט חממה בתוך הגוף. טוב. כן. כדי להכניס קדושה לחיינו, כן. רק על ידי אהבה. נצליח לקרב אחרים לאופן שבו אנו רואים את הדברים. וזאת רק, שימו לב להדגשה על הרק, אם מוכנים ומסוגלים להפנים את המסר שלנו עליהם. זאת אומרת, פה מדובר, באמת, אתה יודע, זה קשור קצת לפסקה הקודמת, כבר שכחנו, כן, עברה שבת, אבל מדובר על אכזבה עצמית, כן? אמרנו שיש לפעמים אכזבה עצמית שאנחנו אומרים דבר ולא התקבל. דיברנו על כך. אנחנו הרבה פעמים אומרים דבר מסוים, דבר שהוא נכון כשלעצמו, אבל משום מה, בחוצפתו, אז אולי אתה לא מקבל אותו. זה נראה לנו מאוד מוזר. מה, אתה לא מבין שצריך להניח תפילין, אתה לא מבין שצריך להתעטב בטלית, אתה לא מבין שאסור לדבר כך או אחרת, זה לשון הרע, זה רכילות. לא מקבלים את דברינו. ואמרנו שזה יוצר אצלנו אכזבות. כי אנחנו רוצים דבר מסוים, כל שכן שהוא אמיתי, ולמרבה הפלא, אז אולי אתה לא מקבל אותו. אז בהקשר לזה אומרת כאן הערה חשובה, רק על ידי אהבה נצליח לקרב אחרים לאופן שבו אנו רואים את הדברים. הניסוח פה הוא קצת, לטעמי, אני אומר לטעמי שוב, אני לא... הניסוח פה קצת טיפ-טיפה בעייתי, כי יש פה משהו קצת לא פשוט. לקרב לאופן שבו אנו רואים את הדברים. מי אמר שאנחנו צריכים לקרב אחרים לאופן שבו אנו רואים את הדברים? לא בהכרח, או לא תמיד. לא תמיד. זאת אומרת, אז מה בעצם היא אומרת לנו כאן? רק על ידי אהבה נצליח לגרום לזולת להסכים עם דעתנו. מי אמר שצריך להסכים עם דעתנו? לא חייב להסכים עם דעתנו. אני משוכנע שלא לזה התכוונה. אבל הניסוח פה הוא מטעה, אתם מבינים? זאת אומרת, אני קורא זה עוד פעם, תגידו אם אפשר להבין זה אחרת. זאת אומרת, לכאורה בקריאה ראשונה, נראה פה שבעצם מלמדים אותנו איך לעשות מניפולציה לשני. איך עושים מניפולציה לשני? על ידי אהבה. אם אתה תאהב אותו, תוכל להפוך אותו לכדור סלן, למרות שהוא כדור גלן. אני לא רוצה להפוך אותו לכדור סלן בכלל, אני רוצה שיהיה כדור גלן, לא רוצה. מה, אני עכשיו רוצה להפגין כלפיו אהבה ולגנוב את ליבו ואת דעתו, לגנוב את לב הבריות ולעשות, לגרום להם להיות מקום שהם לא שייכים אליהם? אני לא רוצה את זה. את צריך פה לעדן או לשנות מעט הניסוח, כן? אתם יכולים להצליח לעשות את זה, אבל אתם מבינים שלא זו הכוונה. העניין שלנו זה לא לגנוב נפשות. העניין שלנו זה לא להלך קסם על אנשים, ובאמצעות זה לגרום להם לחשוב אחרת מאשר מתאים להם. ממש לא. ממש לא. נוכל להגיד אחרת. רק על ידי אהבה נצליח לקרב אחרים לאופן שבו ראוי להתנהג. או, ראוי להם להתנהג. בסדר? זה הכוונה, זה לא... כן, פה ודאי, כן, שאהבה היא קשורה. למה זה קשור? למה על ידי אהבה? כי כשאתה מראה אהבה כלפי הזולת, אתה מכבד אותו. אתה מעריך אותו. כן? אתה מעריך אותו. זה נקרא לאהוב. אתה מכיר בערכו. יש לו ערך בעיניך. מכיוון שיש לו ערך בעיניך, הוא קולט שהמסר שאתה רוצה להעביר לו, כן? זה כדי להגדיל את ערכו. או כדי לאפשר להיות, לאפשר לו באמת להיות כפי ערכו וכבודו. אותו דבר כמו תוכחה. אם אני מוכיח באהבה, מה הזולת תופס? שהתוכחה שלי זה לא אלבון והתנסות, אלא זה לטובתו. זאת אומרת, אם אני מוכיח אותו באהבה מסותרת, כן? באהבה גלוי, כן? אם אני מוכיח אותו בתוכחה גלויה, אבל מתוך אהבה, כן? הוא יקבל את התוכחה. למה? כי הוא מבין שהתוכחה זה חלק מהאהבה שלי כלפיו. כן? שבעצם מה שאני אומר לו, הוא בא להוסיף לו ערך, להוסיף לו כבוד ולא לגרוע. אז כל דבר שנעשה באהבה, הוא נתפס באמת כדבר שבא לטובת הזולת. ומילא, הוא יקבל את מה שאני אומר. בפרט אם זה לטובתו, בפרט אם ראוי לו להתנהג ככה. רק על ידי אהבה נצליח לקרב אחרים לאופן שבה אנו רואים דברים. כי בלי אהבה, הזולת יתפוס את הדברים שלך כיריבות. כניסיון לקפות עליו, להשתלט עליו, כן? לכפות את עצמך עליו. הוא לא יתפוס. מי הוא? הוא לא בתוך המשוואה בכלל. אתה מזלזל בו. הוא לא חשוב בכלל. מה שחשוב זה הרצון שלך יעשה. הוא זה לא חשוב. סך הכל פונדקאי, זה הכל. שאתה מנסה להתנחל בו, אתה כמו פרזית. שמנסה, כך הוא מרגיש, אם אתה עושה את זה בלא אהבה. אבל אם הוא חלק בתוך המשוואה הזו, הוא אהוב. ממילא גם מה שאתה בא להעניק לו זו מתנה. הוא רואה את זה כמתנה. הוא רואה איזו השפעה חיובית. למה שלא יקבל, אם זה ראוי לו? אגב, הוא גם מרגיש חופשי לבוא ולומר לך, תודה, תודה רבה, ואני לא צריך. תודה, תודה רבה, ובאמת אין לי צורך. יודה לך על כך, ויגמול לך טובה, למרות שהוא לא קיבל ממך. כי הוא מרגיש שרצית בטובתו, באמת, באמת. למרות שהוא לא היה צריך את זה, אבל הוא זוכר את זה לטובה. הוא זוכר לך לטובה את הדבר הזה. כן? רק על ידי אהבה נצליח לקרב אחרים לאופן שבו אנו רואים דברים, בשינוי ניסוח קצת, וזאת רק אם הם מוכנים... בעצם, תיקון הוא בא בסוף. כן, חילה, אפילו, סתם נערכתי במילים, כן, למרות שקראתי זה מקודם, אבל התיקון, כן, או התיקון של הרושם, הוא באמת בסייג הזה שהיא מביאה כאן. כלומר, כל מה שאמרנו על אהבה שמצליחה לקרב, זה רק בתנאי, שהם מוכנים ומסוגלים להפנים את המסר שלנו אליהם, אתם רואים? סוף סוף, כן, ההיבט הסובייקטיבי של הזולת הוא זה שיקבע בסופו של דבר את התקבלותם של הדברים, כן, זה משפט הענווה. זה משפט הענווה, כן? כלומר, הענווה היא בנויה בעצם משתי תנועות, כן? האדם הענב הוא לא אדם אדיש, הוא אדם שמשפיע, אבל הוא קשוב וער לראות את מצב הכלי. מצב הכלי הוא זה שיקבע בסופו של דבר, כן? עד כמה הוא ישפיע, האם בכלל הוא ישפיע, האם עכשיו, האם כאן, כן, וכן הלאה. זה ענווה. ענווה זה השפעה, כן, זה מה שנקרא, זה מה שנקרא גבורה שבחסד. זאת אומרת, יש פה גבורה, כן, יש פה השפעה, אבל בחסד, מתוך התחשבות בזולת, בצרכים האמיתיים שלו. זה מה שנאמר כאן. אם מוכנים ומסוגלים, כן, מה ההבדל בין מוכנים ומסוגלים, אני לא יודע כרגע. אם הם מוכנים ומסוגלים להפנים, אם לא מוכנים, לא מסוגלים. אם מסוגלים, זה מוכנים. מה ההבדל? מעניין.
מוכן זמן מסוגל לכלי?
אתה רוצה לחלק בין זמן לכלי? אבל למה אתה אומר מוכנים זה זמן, באמת?
מוכן, מתי אתה מוכן? עכשיו,
מוכן זה רצון
נראה.
מוכן זה רצון.
כן, אז מה זה מסוגל לפי זה?
זה הכלי.
נו, רצון זה לא כלי? הבנתי.
אני מתמטיקה, מאוד רוצה לדעת פיזיקה, אבל אני לא
עושה בכלל. אז מוכנים זה רצון, מסוגלים זה...
מסוגל זה יותר שכלי, שכלי
מדתי. ומוכן?
טוב,
זאת אומרת, היחס בין הרצון לבין הכלים הנפשיים שמקבלים אותה. אני צריך לבחון את שני הדברים, אם יש לו רצון בכלל, ואם יש לו, אם יש לו את היכולת. בסדר גמור? מצוין. סיימנו את פרק 22. איך אני יודע? כי עכשיו זה 23. מה? כן, ברור שם, לא צריך זה, אנחנו סבלניים כידוע, לא צריכים להוכיח יותר מדי. שאנחנו סבלניים, כבר לומדים הרבה זמן, אבל יותר קרובים אי פעם אל הסוף, כן. הפרקים מאוד קצרים פה, כן, מאוד קצרים, כפי שאתם רואים, הפרקים האחרונים מאוד קצרים, סך הכל, רוב רובם, כן. בסדר, אנחנו בתהליך. בעזרת השם, 23, בריאות הנפש. תוצאה של כוח רצון חזק, וואי 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 וואי, ראיתם? בריאות הנפש, תוצאה של כוח רצון חזק. הנחת היסודי, כן? הנחת היסודי שהרצון החזק, כן? כתוב שמשה רבנו ניסה להעמיד את המשכן במשך כמה וכמה ימים, כן? ולא הצליח. לא הצליח למשכן. כל החלקים היו קיימים. כל החלקים היו קיימים. אבל העמדה של המשכן, כן? אז החסידים יגידו לנו שהעמדת המשכן זה הרצון. הרצון שמעמיד את כל חלקי הנפש, כן, זאת אומרת, כל חלקי המשכן נמצאים בתוכנו. נפש האדם יש את כל החלקים של המשכן, כן? אפשר לראות את זה ב, כן, בדברי המלבים, כן, בהקדמתו לפרשת ויקל, כאילו, ויקל, נדמה לי, כן, או יקל, תצווה, לא זוכר, תצווה אולי, שהוא מסביר שם את ה, כן, את חלקי המשכן, חלקי הנפש לפי חלקי המשכן. אבל השאלה, אם אתה יכול להרים את כל זה, זאת אומרת, הנפש שלנו בתוך תוכנו, יש את כל הכוחות, כן, כדי לבנות משכן. ועשו לי משכן משכן מתוכם. כן, השאלה הגדולה היא, מה מדרגת הרצון שלך? ככל שמדרגת הרצון היא חלושה יותר, מתקשים להעמיד את המשכן. מה זאת אומרת להעמיד את המשכן? לשנות את כיוון התנועה של הנפש. מלמטה למעלה, דיברנו על כוח הכבידה. הרי כל דבר הוא שואף למטה, נכון? אם לא היה פה את השולחן הזה, ספר ודאי היה נופל למטה, נכון? על ידי השולחן אנחנו מעניקים לספר הזאת היכולת בעצם לנוח במקומו ולא ליפול למטה. כן? עכשיו, הנפש הטבעית שלנו, הטבעית, היא, אולי זה קצת מרחיק לכת, אבל הנפש הטבעית שלנו, כן? היא בעצם, היא מושכת. כן? היא מושכת למטה. למטה. יש גוף, יש יצרה, שום דבר לא מובטח. כל מה שנמצא בתוך הנפש שלנו פנימה, כל הכוחות האלו, כן? הם כוחות שיש יד חופשית ליצר הרע לשחק איתם. יד חופשית. השאלה היא איפה נמצא כוח הרצון, כוח הרצון. כוח הרצון הוא מאוד דומה לרועה. שהכבשים, הם הולכים לכל כיוון שהם רוצים. הרועה הוא בעצם מצליח לקבץ תלעים. הוא מצליח לקבץ את העדר ולתת לו כיוון תנועה, לקבוע לו את גבולות האכילה וכן הלאה וכן הלאה. לפעמים הוא משתמש בכלבי רועים, אבל זה הרעיון. הנפש שלנו זה כמו עדר של כבשים, שהם נעים לכיוונים מאוד מפתיעים, לא צפויים, הרבה פעמים גם לא רצויים. כן? כי לפעמים הרועה בתוך הנפש מי הוא? הוא תאיש עיוור, זה עצר רע. הוא לא פתוח, כן? כשהקדוש ברוך הוא רוצה להניש את העדר, מה הוא עושה? אומרים חז"ל, הוא נותן להם רועה עיוור. הרועה עיוור זה יצר רע. הוא הטבע כשלעצמו, הטבע, הטבע, כמו שהוא. העולם הנברא, הטבעי, הוא עיוור. הטבע עיוור. ביטוי ידוע בתורת הסוד. הטבע עיוור. טבע עיוור. הוא לא זורם, אין לו מגמה, אין לו... הוא זורם על פי חוקיו הטבעיים. מדרגת הרצון... זה אותו כוח שמצליח לקבץ, לתעל את כוחות הנפש למקום בריא. ממילא אפשר עכשיו להבין. בריאות הנפש וחוליה הם תלויים במדרגת הרצון. באיזה מידה אתה מתגלה כרועה שמסוגל לפקח כבקרת רועה עדרו? באיזה מידה אתה מסוגל לפקח? לא רק פיקוח שכלי, הוא חשוב מאוד הפיקוח שכלי, אבל סוף סוף, השכל הוא לא גומר את כל הסיפור, מה שגומר את העניין זה בסופו של דבר הרצון. כן? באיזה מידה אתה מנהל את כוחות הנפש, כן, האלו, באמצעות הרצון. הרצון של תורה, כמובן. יותר לומר שמדובר פה ברצון טוב, רצון חיובי. ודאי שמדובר בזה. בריאות הנפש שלנו תלויה בדבר הזה. ברגע שאדם לא מצליח להשתלט על נפשו, הוא יהיה פחות בריא בנפשו. למה הוא יהיה פחות בריא בנפשו? כי הכבשה הזו תרוץ לשם, כוח הדמיון. הכבשה הזו, כוח הרגש, ירוץ לשם. בלי משטר. בלי מגמה, בלי משקל, בלי יחסי גומלין בין הכוחות, כל כוח מתנסה לומר אני אמלוך. זה בעיה. אז כוח הרצון הוא מאוד חשוב. כן? וכוח הרצון זה בעצם היכולת, איך כתוב על יוסף, כי הוא המשביר לכל ארץ מצרים, היכולת הריכוזית של יוסף, זה פלא גדול, היכולת הריכוזית של יוסף, מבלעדי יוסף לא ירים איש את ידיו ואת רגליו. כך אומר פרעה. כי פרעה יודע שהכוח הריכוזי של יוסף הוא לאילה ולאילה משלו. כוח של יוסף, צדיק, יסוד עולם. זה היסוד. זה תכונת היסוד, הברית, שמירת הברית. כן? זה אותו כוח מיוחד במינו, שהוא יוצר את היחס הנכון בין רגש ושכל. זה נקרא ברית. הברית זה היחס הנכון בין הכוחות. כן? לכן זה נקרא ברית גם, כן? ברית זה קשר, נאמנות, וכו'. בריאות הנפש, תוצאה של כוח רצון חזק. וכל מי שיש לו באמת קצת מודעות וקצת כנות, יודע שמצבי הנפש לו מהלך היום, ומצבי הנפש לנו מהלך היום משתנים המון. אנחנו יכולים להאיר פנים בשעה 8:10, להיות ככה. הכל מתחיל ונגמר ברצון. שימו לב, מי שעובד על עצמו, הוא גם מזהה למרבה הפלא, כן, ששינוי מצב הרוח הוא מאוד תלוי ברצון, להתמקד בפסוקי אמונה, הרצון, הרצון, שחוזר וממקד אותי בתכלית חיי, מה העיקר ומתפל, הרצון, הרצון ממקד אותי בסמי המרפא של מצב הרוח. אבל אנחנו נמצאים הרבה מאוד במהלך היום במצבי רוח. מאוד. יותר מדי. זה עדות על כך, שבתוך הנפש קיימת חוסר יציבות ואיזון בין הכוחות. צעד אחד קדימה, זה מראה על כך שהרצון הטוב הוא לא חזק. מכיוון שהוא לא חזק, הוא לא יוצא בארץ מצרים. ויצא יוסף בארץ מצרים. כן? הוא לא יוצא בארץ מצרים. הוא לא יוצא לפקח על מלאכה. יש רצון, זה לא שאין רצון טוב. אנחנו כולנו בעלי רצונות טובים. אבל הוא לא חזק ותקיף מספיק. הוא לא מושל. מה שאומרים לא פעם על הממשלות, הן לא משילות. או יותר נכון, לא קרה בשתי העשורים האחרונים, שהייתה ממשלה עם תוכנית, עם כיוון. זה הנהגת מדינה תגובתית. אין פה איזשהו חזון. יש פה התנהלות שהיא תגובתית ולא חזונית. ולא חזון, ייפרה עם. זה דבר ברור. הרצון הוא לא חזק מספיק כדי להורות דרך. חסר את עמוד האש ועמוד הענן. חסר. וכך זה נראה. כך זה נראה. אנחנו נמשכים לכל מיני כיוונים, היום ככה, מחר ככה. כן? הרצון הוא לא חזק. טוב, זה הפתיח באמת לפרק הזה. בריאות הנפש, תוצאה של כוח רצון חזק. בואו נראה בפנים. נדמיין לעצמנו את התמונה הבאה. אדם מדליק מדורה. הוא מתחיל להשליך לתוכה מאות אלפי שטרות של דולר. ודאי היינו חושבים עליו, שנטרפה עליו, דעתו, דבר ברור. כסף, כוח קניין בעולם הזה, כן? שורף ממונו בידו, השתגע. ובכן, זהו אכן שיגעון. התנהגות חסרת הגיון, בלתי יעילה ובזבזנית, שאינה משרתת כל מטרה מלבד הרסנות לשמה. עד עכשיו דיברנו על ממון וחומר. ומה נאמר אם אדם שורף בתוך האש דברים יותר יקרים מכסף וזהב פיזי? זה כבר לא תחוף. מה אם אדם משחית את כוח דיבורו? שכוח הדיבור הוא ודאי וודאי יותר מדולרים, יותר מזהב וכסף. מה אם אדם, שוב, זה דיבורים גבוהה גבוהה, כן? אני צריך קודם לתת דין וחשבון לעצמי, כן? כאילו הוא מבטל את זמנו. טוב, אותו זמן שהוא קבע לעצמו ללמוד, בוא נגיד כך, אנחנו לא הגאון מבינה. אנחנו לא, לא צריכים להתייאש מלהגיע למדרגתו, מי שרוצה, כן? מי שרואה את זה כייעוד בחייו. אבל לפחות הזמנים שקבענו לעצמנו. אולי זה יותר משטרות של כסף. אבל כאשר אנחנו רואים אדם ששורף שטרות של כסף פיזי, מכיוון שאנחנו כל כך מודעים ומחוברים לכוח של הקניין, לכן זה נראה לנו טירוף, כן? אבל מה לגבי דברים אחרים? הגברת לא אמרה את זה, סתם התעוררתי לומר את זה. מלבד הרסנות לשמה, כך נוכל להבין מהי התנהגות נוירוטית. התנהגות נוירוטית זה התנהגות שהיא לא הגיונית. זה התנהגות של טירוף עצבים, כן? איזשהו פקיעת עצבים, ומתוך כך שפקעו העצבים, ההתנהגות היא בלי משטר וסדר, נטולת היגיון, מוסרי ושכלי. זה התנהגות נוירוטית. אפשר לראות שאנשים שיש בעיה, כן, עצבית, כן, אז יש תנועות משונות, לא שגרתיות, כן, דברים יכולים לזוז פתאום כל מיני אופנים, כן, בסדר, נוירוטים, כן. כולנו נוירוטים במידה מסוימת. ניקח לדוגמה את החשיבה שלנו. אדם ממוצע חושב כ-10,000 מחשבות ביום. כך שאנו עסוקים במחשבות במשך פרק זמן משמעותי למדי. אגב, אין בעיה במחשבות. הבעיה היא במחשבות שאינם יעילות. אדם חושב ביום 10,000 מחשבות שסותרות זו זו, אבל הן לא מהוות רקמה. אפשר לראות זה במהלך לימוד סוגיה בגמרא. כן? אפשר לראות עד כמה המחשבה שלנו היא ממוקדת וחותרת להבנת הסברה. או שבמהלך החשיבה, פתאום אני הולך למקום אחר. פתאום אני לא מצליח ללכד כיווני מחשבה. כמה זמן אני ממוקד? זאת אומרת, 10,000 מחשבות שחושבים ביום, הן יכולות להיות מחשבות שונות זו מזו, שלא מתגלה ביניהם יחס מפרה ובונה. וזה הנוירוטיות. אין בעיה לחשוב מחשבות, לעשות בזהב ובכסף, כן? כמו שאומרים לגבי, כן? לגבי עושה המלאכה במשכן, בצלאל. לחשוב מחשבות, לעשות בזהב ובכסף. שהמחשבות בעצם זה מעין מבנה מסודר ומדויק שבונה בעניין את אלפיות, ויוצר בהירות בתוך הנפש. אין בעיה. תחשוב מחשבות כאלו, עד רבה. מצוין. זה לא נראותי. זה שיטתי. זה סדור. כל הנחלים זורמים אל הים, כל נחלי המחשבות זורמים למגמה, כל נחלי המחשבות בעצם זה עוד חוט ועוד חוט, שמן יוצא בסופו של דבר הבגד, ויצא לצורף כלי, זה בסדר גמור. פה מדובר על מחשבות אובססיביות, שהן חסרות שיטה, סדר וכיוון, זה משהו אחר לגמרי. אני לא אומר, דיברתי פה עכשיו, כן, חייבים לתקן את הרושם, כן, אני מקווה שבשלוש שניות שנשארו אני אצליח לעשות את זה, אבל צריך לתקן את הרושם, גם לחשוב יותר מדי זה לא טוב, גם שהמחשבות הן מחשבות מהסוג שאמרתי עכשיו, חיוביות. אדם צריך גם לדעת, כן, להרפות קצת יותר מהאפיק המחשבתי ולזרום יותר בכיוונים רגשים, צריך ליצור את היחס החול. אבל לא בזה דיבר, צריך להעיר את זה כדי שלא נחשוב שהאדם הוא רובוט, כן, גם אם החשיבה היא מסודרת מאוד, סוף סוף, כן, ראוי שאדם גם יעשה את פעולות אחרות חוץ מלחשוב. אבל פה רציתי רק להגיד את ההבדל החד משמעי, בין המחשבה הנוירוטית, הכפייתית, הלא מסודרת, כן, פקעת החוטים, כן, או כלשונו של הרמח"ל בדרך השם, כיתרון החורש המסודר, כן, על החורש, על ערבוב הקנים, יש חורש שהוא לא מסודר, בלגן. כיתרון החורש המסודר על היער שהעצים מעורבבים בו. חורש מסודר. עדיין מוצר שלהם וכולי. כך שאנו עסוקים עכשיו, כמה מאיתנו מבזבזים את המשאב החשוב הזה באופן מטופש? במחשבות על התרחשויות, ועל בני אדם שעליהם אין לנו כל שליטה, או בסערת רגשות שליליים כמו קנאה, כעס, תרעומת, רחמים עצמי וחרדה. זה קרוב למה שאני אמרתי. כמה מהמחשבות האלה בעצם מוקדשות לכיוונים שאין מהם תוחלת ואין להם ערך. אם זה מחשבות על דברים שהם בכלל לא נמצאים בתחום בחירתנו, אם זה מחשבות של כעס, כבר דיברנו על היחס בין מחשבה לבין כעס, כן, כל מידה היא נתמכת על ידי מחשבה, מחשבות של כעס, כן, כולי, כן? הרבה מחשבות האלו הן פשוט מתבזבזות על דברים או שהן מחוץ לשליטתנו או על מחשבות שמעורות בנו כל מיני כיוונים נפשיים של כעס, קנאה, תרעומת, רחמים עצמיים וחרדה. צריכים ללמוד להשתמש במחשבות באופן הרבה יותר בונה, הרבה יותר מועיל. המחשבות זורמות בכל מקרה, אף אחד לא ניצול ממחשבות, אבל אם כבר הן קיימות בתוכנו, אם כבר מתעוררות בתוכנו, לפחות אנחנו נחליט לאיזה כיוון יזרמו. לחשוב טוב על זולתו, לחשוב על דבר שזה בשליטתי, ברשותי ובבחירתי, לחשוב באופן הטוב ביותר והיעיל ביותר כדי לבצע אותו לצד הטוב ביותר וכן הלאה וכן הלאה. זה חשוב. 10,000 מחשבות ביום, 10,000 חומרי בניין, זה פשוט לא יאמן. אבל אם אדם לוקח את כל חומרי הבניין האלה ובונה את המנהרות בעזה, זה בעיה. 10,000 חומרי בניין, מה זה מחשבות? הקדוש ברוך הוא תברת העולם במחשבה. זה כוח בניין המחשבה, כמו שראינו. מחשבה של כעס תיצור כעס, מחשבה של קנאה, מחשבה של אהבה תיצור אהבה. זאת אומרת, 10,000 חומרי בניין. איפה תשקיע את זה? האם תשקיע את זה בבניין בית המקדש, או בבניין של עבודה זרה? איפה תשקיע את זה? זו השאלה. טוב, אנחנו נמשיך לראות.